משהו, אני מקווה שהתחלתם לבוא בשעריו קצת, הוא המשך של הנושא הקודם, אבל הוא לוקח אותנו, אני חושב, במחוזות חדשים. בשבוע שעבר, בסוגיה של קדושת ארץ ישראל, בחנו קצת את המושגים של קדושה ראשונה וקדושה שנייה, והתגלגלנו דרך המקורות השונים עד שיטת הרמב״ם, שאני מודה שאני עוד לא, עוד חסר לי בה, זאת אומרת, מי שהלך איתנו ברמב״ם, אז ויש לו תובנות חדשות, או שיעלו לו תובנות חדשות בהמשך, אולי נגיע עוד מעט לסוגיה של סוגיית של מצוות חלה, שיש לי הרגשה שהיא כרוכה בזה גם בשיטת הרמב״ם, למרות שעוד לא, עוד לא לגמרי ברור לי שוב לאיפה בדיוק הדברים הולכים, אבל אנחנו, זה מה שעשינו בשבוע שעבר, ואנחנו נכנסים בשבוע לסוגיה חדשה ונצעד איתה בשבוע הקרוב, והיא סוגיית מצוות הכלולות בארץ. שלחתי קצת מקורות ראשוניים סביב הסוגיה הזו היום. יש עוד סוגיית משנה לסוגיה הזו שאנחנו נתעסק בה קצת, אני לא בטוח שניכנס אליה, והיא הסוגיה של היחס בין מצוות שנהגו לאחר כניסה לארץ ומצוות שנהגו לאחר כיבוש וחלוקה, בסדר? או לאחר ירושה, שזה עוד בעצם סעיף משנה בתוך הסוגיה הרחבה של מצוות הכלולות בארץ, שאולי נגיע אליו בהמשך. אז שוב, מהמקורות ששלחתי בשניים, הפסוקים השונים שמתעסקים בשאלה באמת של היחס בין המצוות לבין ארץ ישראל, מקורות הנאיים, יש לנו ספרי ומשנה ותוספתא, נכון שכולם סובבים סביב הדבר הזה, והשלב הבא בעצם שניצד בתוכו אחרי עיסוק במקורות האלה, זה סוגיות הבבלי והירושלמי בקידושים, הבבלי קידושים למדבר, והירושלמי שם על אותה משנה, על המשנה של מצוות הכלולות בארץ. עכשיו, אולי נתחיל דווקא מהמשנה, בסדר? בואו אני רגע הולך הפוך, בסדר? ברשותכם. רק כדי טיפה לפתוח את הדיון, כי אני חושב שזאת משנה מאוד יפה וחביבה עליי, אפילו כתבתי עליה פעם, המאמר הראשון ואולי האחרון שפרסמתי אי פעם היה סביב המשנה הזו, בנטועים פעם. אז כל מצווה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ, ושאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ, בין בחוץ לארץ, חוץ מן העולה והקיליים. אבליעזר אומר אף מיני חדש. סתם בקריאה ראשונית ופשוטה, איך פירשתם באינטואיציה? בידע כללי, במה שהגננת לימדה, בכל אחד מאיפה שהוא בוחר?
זאת לא יודע בארץ. זה שלא.
אז מה זה אומר שאיך להיות בארץ?
כל מה שקשור לשביעית, עולה...
למה זה נקרא מצוות להיות בארץ?
כי להיות בארץ, מה שהארץ מגדלת.
קשורה לאדמה.
לאדמה. כל מצווה שקשורה לאדמה נוהגת בארץ, ככה הבנתם. אולם ככה הבינו?
אני הבנתי את זה יותר מאוחר בהקשר לתוספתא, אבל יכול להיות שאני מערב פה ממש שלא בצדק, שזה עניין של סינטקס, כן? של ניסוח, נטו פורמליזציה של כי תבואו אל הארץ, כל מצווה שכתובה בלשון הזו היא מצווה תלויה
בארץ. מצווה שהפסוק תלה אותה בארץ, נכון? מצוות תלויות בארץ. אני חייב להגיד שסתם באופן פשוט זה נראה לי פרשנות יותר פשוטה לביטוי מצוות תלויות בארץ, נכון? אני לא יודע, זאת אומרת, אבל שוב, באיזה מובן הן תלויות, זאת אומרת, נכון? הרי בעצם המילה שאנחנו נעים סביבה זה המילה תלוי.
סוף המשנה זה נראה לי כולם פה איזה, כי עורלה וכליים...
עורלה וכליים בחדש, זאת אומרת, זה נתן ישר אופי של
מצוות
חקלאיות. למרות שמה קורה, שימו לב, לכאורה כאן יוצא מן הכלל מוזר, נכון? כי עורלה וכליים בחדש, אם הן באמת מצוות תלויות באדמה, אולי... זה חלק מהמצוות המרכזיות של תלויות בארץ, שוב במובן שדיברנו עליו בהתחלה, למה הן יוצאות מן הכלל? נכון? זאת אומרת, מה נשתנתה נניח מצוות העולם ממצוות לקט? או מצוות כליים ממצוות שביעית?
אנחנו ניסינו לחשוב על זה? לא יודעים על זה.
ולא יקרה. שם כוח על ההשתלות. זה גם נצרף מחשבה טובה למעשה. אבל אני רוצה, כל זה הבאתי כדי לקרוא את המשנה הבאה. כל העושה מצווה אחת, מטיבין לו, ומאריכין לו ימה ונוחל את הארץ. וכל שאינו עושה מצווה אחת, אין מטיבין לו ואין מאריכין לו ימה ואינו נוחל את הארץ. כל שישנו במקרא ובשנה ובדרך ארץ, לא במהרה ובחתם, שנאמר וחוץ המשולש לא במהרה ינתק. כל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ, אינו מן היישוב. איך אתם מבינים את התיאור הזה? או מה הוא עושה פה?
במובן של אוכלת הארץ או...
אוכלת הארץ או...
אנחנו לא צריך להבין איזה קשור.
לא יודע, אנחנו נבין איזה קשור. אגב, מי שיצא לו לעיין, הפרק הראשון של מסכת קידושין, כל החצי השני של הפרק הוא לא מתחיל במילה כל. נכון? מי שהוא ראה?
אמרנו קידושין לפני...
אמרנו קידושין לפני אי אלו שנים, בסדר? כל הנעשה דמים באחר כיוון שזכה זה נתחייב זה בחליפה. כל מצוות הבן על האב אנשים חייבים ונשים פטורות. כל מצוות עשה שהזמן גרמה אנשים חייבים ונשים פטורות. כל מצוות עשה שלא הזמן גרמה וכולי. כל מצווה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ. כל העושה מצווה אחת מטיבין לו ומאריכין לו ימיו. מה הנושא של כל הקולים האלה? כל
מצווה,
נכון? יש לנו פרק שלם של מצוות. מצוות שהן מצוות הבן על האב, מצוות שהן תלויות בארץ, מצוות שהן הזמן גרמן, נכון? יש לנו מערכות שונות של מצוות. לא פלא אז שהפרק הזה גם מסיים ב... כל...
כל עושה מצווה אחת שזה נהיה סוג של אוקסימורון, כן? כי בפרק שאני מפוסק בכללים להגיד מצווה אחת, כי אני משתמש במילה כל בשביל
כל העושה... כל עושה מצווה אחת!
כל מצוות ה, ואז כל העושה אחת, זה כאילו...
נכון? אני חושב שאחד הנושא כלים של הרמב״ם מציע שמכאן לקח הרמב״ם את המודל של מחס העוונות, מחס הזכויות, הוא רוצה להציע שמצווה אחת זה מכאן. כל העושה מצווה אחת, כלומר, מצווה אחת יתרה על עוונותיו. מה? ככה כתוב שזה יתרה על עוונותיו? אז ברור שזה צומח מהקושי הזה, נכון? מה זה כל העושה מצווה אחת? מה עושים אורון שאליהו הצביע על? אז כל העושה מצווה אחת מטיבין לו, מרחים לו ימה ונופל את הארץ. אבל איזה מין תמונה יש כאן? אנחנו נלך עוד צעד קדימה. מה התמונה המתוארת כאן? בכל שאינו עושה מצווה אחת, אין מטיבין לו ואין מרחים לו ימה ואינו נופל את הארץ. יש עוד קול אחד. קול שישנו במקרא ובשנה ובדי אחר, זו במראה וחוטא. שנאמר בחוט המשולש לא ממירה ינתק, בכל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ, אינו מן היישוב.
חוטא,
נכון? היה צריך להיות הפוך, נכון? לא במירה הוא חוטא, היה צריך להיות...
במירה.
במירה הוא חוטא, נכון? אבל זה לא לא במירה הוא חוטא, זה אינו מן היישוב. לישע, מה רצית להוסיף?
אני רואה
פה
שהמשנה מחבלת בצורה מאוד בין המצוות לבין הארץ, בלי...
המשנה מחברת באופן מאוד מעניין, נכון? בין המצוות לבין הארץ. איך יורשים את הארץ? עושים מצוות. נכון? זו התמונה הפשוטה. זאת אומרת, איך... עכשיו צריך להרחיב, אם היה זמננו בידינו, אני צריך לראות הפרק. מה?
הפסוקים אומרים את זה, זה לא חדש.
הפסוקים אומרים את זה, שמה?
בדברים.
אני מסכים שהפסוקים אומרים את זה, אני רוצה רק להראות את זה בתוך הקונטקסט של הדיון שלנו בסיפור של מצוות התלויות בארץ. המשנה, שאנחנו ניכנס ברחבה לדון במקורותיה וכו' לגבי מצוות התלויות בארץ, אני רוצה לומר שהקונטקסט הזה, נאמר, הנופך האגדי יותר, או המהותי יותר, שלוקח, מתייחס גם, תשימו לב, לא למצוות התלויות בארץ, נכון? אלא לוקח את הארץ והמצוות כשתי מערכות כוליות כאלה, נכון? כל העושה מצווה נוחל את הארץ. בסדר? וכאן... אבל בואו נלך עוד צעד אחד.
זה כאילו תיאור סוציולוגי של הארץ, כאילו אנשי היישוב. מי הם אנשי היישוב? הם אנשי המצוות. כלומר, זה כאילו תיאור סוציולוגי של המאפיינים התרבותיים של האנשים שנמצאים ביישוב בארץ ישראל. הם שני אנשים שנמצאים פה, אחרת הם כאילו...
אז כאן אני מסכים, זאת אומרת, התיאור הזה הוא גם נכון, גם תיאור מעניין. כאן אליהו לוקח אותנו לחצי השני. אינו מן היישוב, נכון שאתם מציבים את אינו מן היישוב מול חוטא, ברור שמי הוא אדם מן היישוב.
אדם שבארץ.
אדם, יש את התמונה של אדם מן היישוב. אדם מן היישוב הוא אדם שיש לו בית, נכון, הוא אכל את הארץ. וזה כרוך בעובדה שהוא עשה מצווה אחת, נכון? והוא במקרא ובמשנה ובדרך ארץ. יש איזה... הנה כי כן יבורך גב אל ירא אדוני, נכון? אשתך כי גפן פוריה בירכתי ביתך, בניך כי שתילי זיתים סביב לשולחניך, וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך, נכון? זה הדימויים של החברה הפטריארכלית, כמובן הגבר במרכז, האישה מסביב, הילדים מסביב, נכון? וכמו בפרק א' של קידוש, נכון? הגבר קונה את האישה, ואחר כך הוא קונה את העבדים, ואחר כך הוא קונה את הבהמות, ואחר כך הוא קונה את האדמה, נכון? כך מתחיל פרק א' של קידוש, וכך הוא גם מסתיים, נכון? זו התמונה, יש את האדם מן היישוב, שהוא, יש איזו זיקה מאוד עמוקה בין המערכות השונות האלה, נכון? בין המערכת של האדמה והארץ, לבין המערכת של המצוות, או של הקניינים, בואו נאמר אופן רחב יותר, לבין המצוות, שנחלת הארץ היא אולי המודל הבולט ביותר, וכמו שהיה יותר, התיאור הזה של האדם שעושה מצווה, נכון, הוא מין תיאור, לא, זה לא תיאור כמותי, נכון, תעשה מצווה אחת, תקבל אדמה, אלא יש פה מין טיפולוגיה כזאת של הדמות הזאת, של עובד, נכון, עובד השם, שהוא גם עובד האדמה. נכון, הוא איש, יש לו בית, יש לו נחלה, יש לו מצוות, זה המודל ה...
אבל מה שאני כן חושב זה שבעצם הארץ לא תופסת פה הרבה נפח כמו העובדה שכאילו היא המקום בו מתקיימים. כלומר, יש אנשים שמתים, זה אנשים שלא עושים מצווה אחת, פשוט הם לא נוחלים, אין להם מקום. ואנשים כאילו, אנשים שעושים מצווה זה אנשים שיש להם מקום, והם יכולים... ירושת הארץ זה פשוט המקום שבו הם מתקיימים, כלומר, יש לנו את הארץ שבה פשוט קיימים האנשים שעושים מצוות. הארץ בפני עצמה היא לא נושאת פה איזה מטען שאפשר להגיד, אני חושב, כאילו, הטקסט לא מציע לנו איזה מטען לארץ חוץ מזה שהיא כאילו המקום שבו האנשים האלה ממשיכים להתקיים.
אני מסכים. זאת אומרת, כאן במשניות, אם אני מבהיר רגע, תגיד לי אם זה כוונתך, אם אני שומע לכם את מה שאתה אומר, אתה אומר, במשניות, המשניות לא מטילות על הארץ עכשיו, אומרת, הייתי יכול לצפות שיהיה פה איזה עומס תיאולוגי או מיסטי על הארץ. את הארץ הזו שהיא הארץ הקדושה, שהיא המקום, זה לא נמצא כאן, אלא מה שאנחנו עושים פה זה, התיאור של הארץ נשאר תיאור מטרלי, נכון? הארץ היא, למרות שכאילו הביטוי של כל העושה מצווה אחת, נוכל את הארץ, אני עדיין יכול...
זה היה יכול ללכת למקום שבו, כאילו, אתה אומר, שכר של משהו, כאילו, הוא כרוך באופן עמוק למעשה עצמו. נכון, אני יכול, כאילו, כמו שאני יכול לדמיין, כאילו, סיטואציה שבה, כאילו, נטורליסטית כזאת, שבה כל חטא מזמין עונש מסוים. נכון, שמתאים בדיוק לחטא, אבל אני לא חושב שזה התיאור של המשנה. אני חושב שהתיאור של המשנה הוא פשוט, יש מצב של חטא, זה פשוט מצב של, כאילו, זה קיום מול חוסר קיום. כן, והקיום הוא פשוט קיום בארץ,
זה כאילו, זו האפשרות הפשוטה. יכול להיות, יכול להיות, אבל הדבר הזה כולו, הדיון הזה כולו, הוא רק...
לא בלתי ביחס
למשנה הנטורליסטית,
החוט המשולש
לא במראה
אינה.
אבל
מה
זה? מי
החוט
המשולש?
גם משנה ודרך ארץ.
כן.
הדרך, למרות ארץ, גם זה ביטוי שהשאלה, אנחנו נוכל את הארץ ודרך ארץ. שאלה, לא יודע, המשנה הזו היא נורא יפה, קודם כל אני מאוד אוהב אותה באמת, את המשנה הזו, אבל אני רוצה להשתמש בה בעיקר כפתיח באמת לדיון הרחב יותר של הזיקה שבין מערכת המצוות לבין ארץ ישראל. זאת אומרת, כל זה לא הובא באמת אלא כדי להחזיר אותנו עכשיו אל הפסוקים, לקרוא רק מהפרספקטיבה של המושג הזה שאנחנו כבר יכולים להניח אותו כמושג קיים, מצוות התלויות בארץ, יש מין זיקה ברורה או לא ברורה בין המערכת הזו של המצוות לבין הארץ, שכבר נתנו לה גם איזשהו צבע, לפחות באופן שבו היא מתוארת במשנה י', שהוא אולי שונה, אגב, בואו נאמר, באופן שבו זה מתואר במשנה ט', נכון? כשאנחנו מדברים על מצוות התלויות בארץ ואיפה הן נוהגות, זה מייצר מוזיקה אחרת לגמרי, נכון? מכל העושה מצווה אחת נוחל את הארץ, נכון? כאן יש מערכת מאוד מדוקדקת של מצוות שנוהגות במקום מסוים ולא נוהגות במקום אחר, נכון? אתה לא צריך לעשות את המצוות האלה כשאתה לא בארץ ישראל, אוקיי? זאת אומרת, יש פה איזה מין מנגינה אחרת לשתי המשניות האלה, אבל כל זה פתיח שוב כדי להחזיר אותנו אל הפסוקים.
אבל אם אני כאילו, כשנחשב לעכשיו, אם אנחנו נדאג את זה במילים, אז אני רוצה להפקיע לפי משניות, זה כאילו יותר לארץ שתלויה במצוות, פחות למצוות התלויות בארץ.
אני מסכים, זאת אומרת, במשנה י' אנחנו מוצאים את הארץ תלויה במצוות, ובמשנה ט' את המצוות שתלויות בארץ. אז אני אפשר לנסח את זה ככה.
לא,
שאלה
זה
מושג
קיים,
אבל
שהארץ
תלויה
במצוות, שכאילו...
במשנה י' ודאי. מה זאת מושג קיים? תסביר. אין מושג כזה של הארץ שתלויה במצוות, אני לא מתכוון. אין מושג הלכתי כזה. אבל אני אומר, כתמונה, אתה צודק שיש פה שתי תמונות אולי הפוכות, במובן מסוים. זאת אומרת, במשנה י' אנחנו רוצים שאם תעשה מצוות נחל את הארץ, מצוות ט' אנחנו רוצים מצוות מסוימות, שהן יכולות להתרחש רק בארץ. בסדר? אגב, בואו נוסיף שנימוק מרכזי אצל חלק גדול מהראשונים לסיפור של עלייה לארץ, היה סיפור של מצוות עליות בארץ. זאת אומרת, אנחנו מוצאים את הנימוק הזה כאחד הנימוקים המרכזיים שחוזרים לכל אורך ספרות הראשונים והאחרונים לגבי הנימוקים של עלייה לארץ ישראל. אחת ממעלותיה של ארץ ישראל, אולי המעלה המרכזית בארץ ישראל, חלק מהשיטות, זה שבארץ ישראל אתה מקיים מערכת שלמה של מצוות שאין לה מצוות עליות בארץ. ושאינן מתקיימות בחוץ לארץ, זאת אומרת, אתה לא זוכה לקיים אותן
בהפוך, זאת אומרת, לכן גם הם אסור לראות לארץ כי יש לנו לא התקיים בארץ ישראל.
כי אתה חושש, כאילו, מה יקרה כשתהיה בארץ ישראל בלי שהמצוות האלה התקיימות.
מבחינתי נורא מעניין, אני שם לב שכל המושג של מצוות התלויות בארץ מעניין מבחינתי. דבר ראשון, כי יש פה השימוש חליפין בארץ אין כתכלית שהמצוות יאפשרו לרשת אותה ואין כאמצעי של מצוות שמתבצעות בארץ גם לשם איזושהי ירושה שהיא מעבר גם אולי למקום ולזמן מסוים. אז יש פה משהו מעניין שבעיניי גם יוצר איזושהי מערכת שמזכירה אורגניזם באיזשהו מובן, במובן זה שלצורך העניין תהליכים פיזיולוגיים יכולים להתקיים רק דרך כך שהגוף יוצר אותה מלכתחילה, כן? יש פה איזו מעגליות שהארץ היא המצע המצוות שמקיימות אותה מלכתחילה. יש פה איזה מערב מורכב כזה שאתם מאוד תופס מבחינת החיות, עצם החיות של הדימוי, אני אומר
את זה. אני מאוד מסכים, זאת אומרת, יש כאן, אתה מתאר את זה מאוד מעניין, זאת אומרת, יש פה באמת ממד, זה מתאר את זה של אורגניזם, נכון? יש כאן המצוות כ... למרות ששוב, אני לא יודע, יש תיאור כזה, אני חושב אצל שפינוזה, הוא מתאר את המצוות התלויות בארץ, באמת, שוב, כחלק מהתודעה שלו בכלל, של היחס שבין אלוקים והעולם, שבין דת ומציאות, אז אחד התיאורים שלו, יש לו איזה תיאור ממש כזה, שהוא מתאר את ההלכה כחוקיו הפנימיים של האורגניזם. זאת אומרת, התורה כולה כאילו אמורה לשקף את האופן שבו האורגניזם הזה שקוראים לו עם ישראל בארץ ישראל אמור לתפקד. ולהבדיל או לא להבדיל, גם אצל הרב קוק אנחנו מוצאים פסקאות דומות בחלק מהמקומות ומודעות לזיקה לשפינוזה בנושא הזה, אבל זאת שאלה מעניינת. כדוגמה, בהקשר הזה אנחנו מוצאים, נכון, סיפור שלא הפניתי אתכם אליו בהפניות, אבל הוא סיפור מוכר, הוא הסיפור של השומרונים או של הקוטים, באופן שבו הם מופיעים בספר מלכים, נכון? סנחריב מלך אשור מעביר עמים ממקום למקום, הוא מביא, יחד עם זה שהוא מגרש את עשרת השבטים מפה לאשור, הוא מביא כל מיני עמים לגור פה, נכון? והעמים האלה מגיעים לכאן ומבקשים מה שקראו חז"ל גרי עריות, נכון? כי מתנפלים עליהם, מתנפלות עליהם חיות רעות, ואז הם באים לעם ישראל ומבקשים שילמדו אותם את חוק אלוהי הארץ. זאת אומרת, ההנחה הזו שאומרת שלארץ מסוימת יש אלוהים, מכיוון שיש אלוהים של הארץ הזו, לארץ הזו יש את חוק אלוהי הארץ. זאת אומרת, זה הממד הפגני בתודעה של שפינוזה, ובכלל בתודעה שמדברת על מצוות בהקשר של חוק המקור. זאת אומרת, הזיקה שבין מצווה ומקום, תפיסת המצווה כחוק שטבוע בה, שהוא סוג של אורגניזם שהוא והמקום, נכון, החוק והמקום מתקיימים כיחידה אחת, יוצרת בסוף או מתחברת בצורה מאוד חזקה לתודעות פגניות של אלוהי המקום ולאיזשהו סוג של פטישיזם של האדמה, נכון? האדמה עכשיו יש לה, היא טובעת ממך איזשהו סוג של חוק, איזשהו סוג של התנהלות. ולכן אני חושב שבזה אנחנו יכולים דווקא להתחיל לסמן דווקא דרך העוצמה של הדימוי הזה, גם את הבעייתיות של הדימוי הזה. זאת אומרת, האם באמת אנחנו תופסים את התורה כחוק הארץ? ועכשיו בואו נלך לפסוקים, בסדר? אז בואו תגידו רגע את השאלות האלה נניח ברקע ותגידו מה ראיתם בפסוקים.
אני רוצה להתחיל באמצע הפסוקים, זה מקור שסיימת במקור של הילדה, תחילה את כתבו אל הארץ וקראנו לזה ברמה לרווחה, שכאילו יוצא אופציה שיש מצוות התלויות בארץ וקראנו לזה כאילו גם עבירות התלויות בארץ. כי יכול להיות שהמסע מגיע לארץ ויש מצוות של עבירות שיכולות להתקיים רק פה במובן מסוים, שאנחנו לא יכולות להתקיים. אז כאילו
אני מסכים, אני מסכים. זאת אומרת, יש, ודאי שיש סל שלם של עבירות, נכון? שהתורה חוזרת ומזהירה מפניהם כל הזמן, בהקשר של הכניסה לארץ ישראל. זאת אומרת, כשתבואו לארץ ישראל, אז יש שם גויים, ויש שם עבודה זרה, ויש שם עריות, ויש שם המון 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 דברים שצריך להיזהר מהם כשתבואו לארץ ישראל.
וגם החיבור הזה לארץ ולחומר, כאילו,
אוקיי. תובנות לגבי מצוות הכלויות בארץ. בואו נלך עוד צעד.
אולי סתם כמה פנים לסרטט את זה שצפת לנו מהפסוקים. סתם, אפילו במחשבה לשונית, כאילו אפשר לחשוב על עבודת השם ועבודת הארץ. נכון, סתם, כאילו, לחשוב על המשולש הזה של, כאילו, שלושת הדברים שיהודים עובדים, זה את ארץ ישראל, את אלוהי ישראל ואת תורת ישראל. כאילו יש, אבל הארץ כאילו בתור משהו שזוקק על, כן, הוא קצת כמת קצירה. הקציר שייך לה. כן, כאילו זה לא הקציר שלך, הוא לא קצרת את קצירך, משהו שאתה הצמחת, אלא יש משהו ששייך לארץ, הארץ היא איזשהו אישות בפני עצמה, והיא זוקקת את העבודה שלה, ואתה מכווין את העבודה שלך אליה. ואולי כאילו זה בפרשת בימים שם משתקף יפה בין המקומות שבו הברכה של הארץ היא זה שהיא מפסיקה להיות אישות, ואתה מתחיל לעבוד רק את הקדוש ברוך הוא, כן, הרגע שלי לא מחלטת יבולה, כן, שהיבול חוזר להיות שלה, ואתה עוד פעם, וזה הכללה של אדם, שכאילו האדמה מקבלת את האישות העצמאית שלה, והיא כאילו, זה לא חוק אלוהי הארץ, אלא זה חוק הארץ ממש. הארץ, אישות, היא משהו שעובדים אותו, היא משהו שסוגדים לו, היא באמת כאילו יש לה, זה אופן אחד אני חושב של, כאילו, שפרשת בעין שמוע, אני חושב דווקא מסרטטת נורא חזק, כאילו דרך הביטויי שייכות. זה אופן אחד. של הארץ. האופן השני,
למרות שנתתים את ארציכם
בדיוק. בדיוק, זה הברכה.
הארץ שלכם.
זה הברכה, נכון. בברכה, הארץ היא שלכם. הארץ היא נון אישו כשיש ברכה. ובמקום, כלומר, בעין שמה אני יכול לסרטט את זה כמו מאבק בין הקדוש ברוך הוא והארץ, האלוהים והארץ. שתי האישויות האלוהיות שכאילו נאבקות ביניהם. כן, הברכה, אישה הארץ מאבדת את זה, והיא שלכם לחלוטין. בכלל, אני חוזרת להיות
עצמאית.
עצמאית, ואתה צריך להתחיל לעבוד אותה. ממש כאילו לעבוד, וגם הפלח או הפולחן, שגם זה מקיים זיקות קרובות. אופציה אחרת, זה באמת אופציה מאוד נטורליסטית, אני חושב, לראות את הארץ, שהיא כאילו, היא לחלוטין, בעיה כי תבוא, ואז יש את פסח. כן, כאילו, מצות. למה? כי אז נכנסים, כלומר, עם ישראל מתקיים פשוט בתוך... כמעט כמו הזה פה במשנה, שם עם ישראל מתקיים, תרבותי, זה האזור התרבותי שבו הוא מתקיים. וזה כאילו, זה המשמעות של הארץ, המצוות התלויות בארץ פשוט. עם מתקיים בתוך ארץ, או המצוות מתקיימות בתוך זה, ואין סיפור לעם ישראל, פשוט מחוץ לשטח. אבל כל התורה בהקשר הזה, כאילו הסיפור שרק שנכנסים לארץ, מצבים, 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 ואז מתחיל הסיפור. או שהוא יתפרד, או שלא. זה האופציה הכי נטורליסטית, אני חושב.
אז מה קורה כשהעם נפגש עם הארץ?
אז הוא מתחיל להתקיים, כן?
נטורליסטיקן, אני לא בטוח שאתה זה
בכלל
מקבל קצת.
אז בואו... לא, אני אומר, זה המקום שבו הארץ היא לא אישות עצמאית, אלא היא פשוט התנאי, כאילו, אוסף התנאים האקלימיים, כן? למקום שבו אני יכול לראות את זה כאילו, או אפשר לראות את זה או בצורה כאילו מדינית, אבל לא, כאילו, זה מקום שהעם יושב במקום כעם, הוא לא מפוזר בין אנשים אחרים, יש לו מקום, עכשיו הוא מקיים את הדברים שלו, הוא יוצא משם, פשוט הוא לא עם, כן? הוא מפוזר, הוא שם אנשים, אין אין לזה, זה החוקים שלו כאילו כשהוא מתקיים כיחידה. והאופציה השלישית, אני חושב, זה כאילו חוזר לסרטי הקצירה, זה כאילו היחס שבו וגם בשבת הארץ, שבת להשם, זה האופציה, נקרא לזה, כאילו הסובלימטיבית, שאתה, יש איזה עידון כאילו של, של לוקחים את הקציר של הארץ.
מה זה סובלימטיבי?
עידון.
מעדן.
כן, שאתה לוקח כאילו את, את הקציר שהוא באמת של הארץ, ואתה מביא את זה לכהן, לקדוש ברוך הוא, כן, אתה מייחס, כאילו, לוקח כאילו את הארץ שכן עומדת לכשעצמה וכן אתה עובד אותה, אבל אתה, את זה מעלה לקדוש ברוך הוא, באותו דבר, כאילו, יש פעם בשבע שנים, הארץ שובתת, ואז אתה פנוי, במקום לעבוד את הארץ, חוזר, שבת הארץ, שבת להשם, עכשיו כאילו, גם אפשר לחזור ללמוד תורה, כאילו, ולהתייחס רק לקדוש ברוך הוא, בלי עוד התייחסות, כאילו, זה אולי כאילו המודלים שצפו לנו מהפסוקים.
אז דיברת שוב, אני מנסה לאסוף, על בעצם שלושה מודלים. מודל אחד שבו יש איזו תחרות בין, העם, בין הארץ לבין אלוקים באיזשהו אופן, נכון? שאתה עובד או את הארץ או את אלוקים, שזה ראית כמודל של בעיה עם שמוע. המודל השני היה המודל שבו...
הארץ היא מקיים.
הארץ היא פשוט המרחב, כאילו היא הבמה שעליה עם ישראל נמצא, אבל היא פשוט תנאי הבמה, אבל אין זיקה מהותית. אל הארץ בכלל או אל הארץ הזו בדווקא, יש פשוט את ה... זה המקום שלכם, ולכן שם התרחשו דברים מסוימים. הגישה השלישית שאתה תיארת כסוג של עידון או של סובלימציה, שבה אתה לוקח את הארץ ומעלה אותה לקדוש ברוך הוא. תמונה שלישית והתמונה השנייה, אני אומר, אני לא, לא, אני שואל את עצמי, מה היחס בין שלוש התמונות האלה? הן סותרות, הן מתחלפות, זאת אומרת, הראשונה והשנייה הן די סותרות, השלישית נראית לי...
השלישית, אני אומר, זה כאילו, זה הייתי אומר, זה כאילו האופציה של ויקרא לעומת האופציה של דברים, כאילו, יש תחרות, השאלה איך אתה, מה אתה עושה איתה, כאילו, אתה יכול להתייחס אליה כסוג של, כאילו, תבחר, או שתהיה פה, או שתהיה פה, וזה כאילו, זה מצבים שלא יתקיימו במקביל, כן, הארץ, עבודת הארץ, כן, ואם מתחילים, נכנסים לארץ ועובדים את הארץ, אז שוכחים את הקדוש ברוך הוא, כן, שזה מובנה כאילו בזה, וזה והם לא מתקיימים במקביל, או שכאילו באמת הם יכולים להתקיים במקביל, אבל זה כרוך באיזשהו לקיחה של הארץ והעלאה של ה, כאילו...
אז אני רוצה, טוב, עוד, אוקיי.
אני נכנס לזה בתוך, בתוך, בתוך התמונה השנייה, מה קורה בעצם כשה... מה קורה בעצם כשעם ישראל בתורם עוברים את הירדן או 14 שנה אחר כך כשהם גם חילקו והם גם ישבו את הארץ? כשהעם בארץ נפגשים וכל המצוות חלות עליהם, זה משהו מיסטי, זה משהו מיוחדי, זה התחלה של סיפור.
אני יכול לראות את זה בכל מיני, זה יכול להיות מדיני במובן מסוים.
שמדיני, אם אני מבין במודל הקודם שלך, זה שייך יותר לאופציה השנייה שיצאה.
כן, כן, על המתנים, כן. או מדיני, כאילו, זה החוקים, כן? שהעם שולט בעצמו, אז הוא יכול לעשות חוקים, ואז המצוות חלות, וכאילו, ככה עמים מתקיימים, חוץ מזה שנבדים, שזה איזשהו משהו יוצא דופן.
אז למה לא לקיים את זה במדבר?
שמה, אני... אתה לא מעשה את חוקים שאתה נע ונד, אתה זז בין מקומות, כל הזה, כאילו, גם המדבר הוא כאילו, מבחינת עם ישראל, הוא לא זמן, נכון? כאילו, כל התורה מציגה, כאילו, יש מצרים, אז הם לארץ. כן, המדבר, כאילו, פשוט השלב ביניים שבו בין מצרים, שבו אתה לא מתקיים כעם בכלל. ומרגע שאתה נכנס לארץ, שאתה מתחיל להיות עם. המדבר זה סתם השלב ביניים.
אבל זה שלב ביניים שהוא לא, זה לא זמן ריק. כן, יש חוקים שכבר אז הם עובדים. יש דברים מסוימים שהם צריכים להיות דווקא בארץ.
סתם, אני חושב שזה משהו, כן, אבל קצת בחלק מהפרשיות שמעלה את זה שכאילו עד עכשיו היה, עשית מה שבא לך ועכשיו אתה נכנס, כאילו עד עכשיו לא היה, ועכשיו זה מצוות למען תשמרו את כל מה שציוויתי אתכם עד עכשיו, כאילו כל זה היה כמו, לא יודע, איזה פרומו כאילו של קיום חלקי, כאילו כמו, לא יודע, חשבתם שעבדתם קשה או שקיימתם את הכל, לא, זה היה חצי קטן של תמונה, זה סתם היה משהו בדרך.
חשבתם שעבדתם קשה, אבל עד עכשיו היה לכם בסיס לחזור אליו.
אנחנו עושים ניסויים, זה היה דמוי הכי
יפה לדבר הזה. כן. והקהל הארץ
הוא סוף של סיפור. זה לא איזה משהו שהוא... סוף של סיפור. אפשר לתאר כאילו מחוץ לארץ, חשוב להגיד לארץ. כן. ורק הקיום במדבר, בסדר, בסוג של הכנה. אתה מגיע לארץ, יש לך כל מיני מצוות שצריך לקיים. ברגע שאתה... אתה לא מדמיין משהו שיקרה אחר כך. זה לא שיש מצוות הקיימות בארץ, זה לא שאין להם להיות בארץ, זה לא כאילו. פשוט אתה מגיע לשם, זה גם לא תלוי בארץ, זה במובן הלכתי כאילו שאתה חייב בזה כשאתה בארץ ולא חייב להיות שלא חוץ לארץ אליו. אתה מגיע לארץ, יש לך את הקיום שבו כאילו, זה התכנון שאלוקים תכנן לך, זה הייעוד שלך להגיע לארץ, ושם כל התורה הולכת כביכול, מראשית עד זה, זה הסיפור של התורה. הגעת לשם, תקיים את המצוות, לא תקיים במצוות, כאילו נגמר סיפור, אולי, כאילו, לא... אז אני רוצה ללכת רגע עם מה שאומרים, ובעצם אני אנסה לסרטט גם שלושה מעגלים, אבל שאולי יראו קצת אחרת, בסדר? אבל אני מסכים. בואו נראה קודם כל עם הדברים פשוטים שאולי העיר מתחיל איתם, אני חושב שהם נכונים. יש קודם כל איזה common sense של התורה, שהתורה הולכת לארץ ישראל. עם ישראל כאילו יוצא מצרים והולך, אברהם הולך לארץ כנען, והאבות מקבלים את ארץ כנען, ואז המוסר הולך למצרים, וכל הוקטור הסיפור יהיה החזרה של עם ישראל מארץ מצרים לארץ כנען וחזרה. זה בעצם, אם תרצו, הסיפור הגדול של התורה. עכשיו, נקשור אותו כמובן, הסיפור, דיברנו על זה, לסיפור של הגירוש מגן עדן, והחזרה לגן עדן וכו', אבל אני אומר, הנרטיב שבאמת גם מאגד מבחינה סיפורית את רוב החומר בתורה, זה הסיפור. זאת אומרת, זה הציר הבסיסי של הסיפור, ומין אברהם של גר יזרחה בארץ לא להם, ועבדום ועברו אותם, עד משה שעומד בכניסה לארץ בחזרה, נכון, מברית בין המצרים עד פרשת וזאת הברכה, זה פחות או יותר הציר. נכון, זה הציר שעליו אנחנו נעים.
ומה שמכניס את זה לדרך?
מה? מה שמכניס את זה כבר בפסוק הראשון. אכן, אבל זה, זה פחות, זה, שוב, זה, זה הסיפור המרכזי, ולכן גם אני חושב, אני מאוד מסכים עם התארה, שנכון יהיה להניח שהתורה מניחה כדבר מובן מאליו, שאתה הולך לארץ ישראל. האם ההשגה היחידה שיש על הדבר הזה, זה שהתורה כבר מבינה, וזה נמצא כבר, נכון, אנחנו מוצאים את זה גם בספר ויקרא וגם בספר דברים, שהסיפור של ארץ ישראל הוא לא סוף פסוק, כי האופציה של גלות מוזכרת הרי כבר בתורה עצמה בשתי פרשיות הברית, גם בספר ויקרא וגם בספר דברים. נכון, אנחנו מוצאים את זה גם בפרשת בחוקותיי, מה?
שאלה אם מה קורה בגלות.
נחימה מזה, זה שמתל גדול, מה?
אם קורה שם משהו, שזה פשוט...
או שפשוט נגמר הסיפור.
אבל לא נגמר הסיפור, אז גם חכה עד שיתחיל מחדש.
אני מסכים, זאת אומרת, אבל לענייננו, וזה מאוד בולט, בואו נלך רגע לספר דברים. בספר דברים אני חושב שזה המודל הבולט ביותר. שתי הפרשיות שהבאתי לפניכם, פרק ו' ופרק י"א, זאת אומרת ה' ו' י"א וב', הם בעצם פתיחה וסיום של הנאום הגדול, אם תרצו, של ספר דברים, שאנחנו מכירים אותו גם כי התפילה שלנו מאגדת בתוכה שתי פסקאות, נכון, משמעותיות מתוכו, שהן פרשיות שמע והיה עם שמוע, שהן פרשיות מקבילות שבעצם, אם תרצו, מהוות מעין מסגרת ספרותית של הנאום הזה, כמו של הנאום השני או השלישי של משה רבנו בספר דברים. והנאום הזה, אני חושב, באמת לכל אורכו מטפל באופן מאוד מאוד מעמיק בשאלת היחס שבין התורה בארץ ישראל. שבאמת פרשת והיה עם שמוע, כמו שאליהו תיאר אותה קודם, מציע את זה, מציע משהו מזה, ואליהו ניתח יפה, אני חושב, את הזיקה, המתח שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין הארץ. אבל אם תשימו לב, בכל האורך אנחנו גם מוצאים את החיבור המאוד מאוד עמוק שבין המצווה לבין... אפשר לתאר את זה כעימות, ובמובן שסיים פרשת והיה עם שמוע, אולי אפשר לתאר את זה כך, אבל אני רוצה להדגיש רגע דווקא את הצד ההפוך. המצווה היא האופן היחיד לרשת את ארץ ישראל. נכון? המקור, מקור נוסף שהוא בנוי על אותם עקרונות בדיוק, לא הבאתי אותו בפניכם, הוא כמובן יהושע פרק א', נכון? יהושע פרק א' מתחיל בכל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם נתתיו. נכון? איך יהושע עומד לרשת את ארץ ישראל? זאת פשוט להיכנס ולדרוך בארץ ישראל, נכון? אבל חזק ואמץ לשמור לעשות ככל דברי התורה הזאת, נכון? כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. נכון? ההצלחה של הדרך עצמה, שהיא כיפוש, תלויה בזה שיהושע ישמור את כל דברי התורה הזאת. נכון? לא יסור ספר התורה הזה מפיך, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, וגיד תבוא יומם ולילה. נכון? התאומים האלה, הצבת מצוות לימוד תורה והאתוס של לימוד תורה, כאתוס המרכזי של כיבוש הארץ. נכון? איך כובשים את הארץ? כי למה אומרים יהושע בינו? לא תלך תאמן עכשיו את עם ישראל בחץ וקשת או במלחמות, אלא לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. נכון, מכאן הפשט הפשוט של מדרש חז"ל, ששם צבא השם הגיע, נכון, אומרים חז"ל, אתה באתי על עסקי ביטול תורה. נכון? זאת אומרת, זה ברור זה התמונה של ספר יהושע. מלחמות השם מתנהלות על ידי זה שלא ימוש ספר התורה הזה מפיך.
זה שפרות, זה לא...
מה?
שפרות ו...
כן, באופן פשוט, אילולי חטא חן. יש מקום להניח שבאמת ככה כל ארץ ישראל הייתה נכבשת לחטא חן, חז"ל תלוי את זה כל הדברים, חטא המרגלים, חטא חן, כל מיני דברים שמנעו, אבל באופן פשוט התיאור הוא באמת שאת ארץ ישראל ירושים על ידי קיום מצוות.
איפה פה ירושה? זה כאילו, אני...
כל מקום אשר תדרוף כפה,
לא, אני אומר לך, כאילו, שאת אחד זה היה ששאר פתיחה לעבותינו, אז למה צריך לכבוש אותך? כאילו, נקע את ה...
מי אמר שצריך לכבוש אותך?
אני
מבחינה מי, לתת. כי יריחו לא פשוט.
נגיד,
כשהשם
את
הארץ הקטנה,
אני
אגיד, אם
זה
הארץ
שלי, אז
למה השם שלו? ושלחתי מלאכי לפניך, נכון, אומר הפסוק בפרשת משפטים. אני הולך לשלוח את המלאך לפניך, והוא יגרש את כל הגויים. זו התמונה הפשוטה, כך זה אמור להתרחש.
יש פה כיבוש.
מה זה כיבוש? יש מלאך, שר צבא השם, שהולך לגרש אותם, זה לא כיבוש.
אבל יש פה עוד גירוש עם מישהו אחר.
זה כי הם, כי שלם אבון האמורים. זאת אומרת, יש כאן עמים שהיו, והארץ מקיאה אותם, כיוון שהם חתרו וטימאו את הארץ וכל הדברים שהם תוארים בספר ויקרא. נכון, בגילוי עריות, בעבודה זרה ושפיכות דמים. וכיוון שהם טימאו את הארץ וכל הדברים האלה, הארץ תקיא אותם.
הם לא
יכולים לחזור
מהגלות,
כאילו,
אם אני...
לא, באופן פשוט לא, כי אנחנו חוזרים באמת לתיאור של רבי יצחק ברש"י הראשון על התורה, שאני חושב שהוא באמת פשט המיקוד, הוא פשט הסיפור. הקדוש ברוך הוא בחר בארץ ישראל, בחר באברהם אבינו ובעם ישראל, והוא נותן לאברהם אבינו את ארץ ישראל. כיוון שיש איזו התאמה בין אברהם אבינו, כי ידעתי, ונכון, למען אשר יצוות, בנה בית ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות משפט וצדקה כל הימים. זה אברהם אבינו, לכן הוא מקבל את ארץ ישראל, ויש איזה מתאם בין תכונותיה של הארץ הזו לבין אברהם אבינו. עכשיו, הסיפור המקראי הזה, שוב, אם תרצו, המגה נרטיב הזה של התורה, הוא הולך לכל האורך מאברהם אבינו עד מה שאנחנו קוראים כאן, ספר דברים. זאת אומרת, יש באמת, אני חושב שהזיקה שבין המצוות לארץ ישראל היא לא רק הזיקה של את המצוות תקיימו בארץ ישראל, אלא אין, כל סיפור של המצוות הוא הסיפור של ארץ ישראל, ולהפך, הסיפור של ארץ ישראל הוא הסיפור של המצוות. אין ארץ ישראל בלי מצוות, ובאותו הקשר גם הצד השני, ומי שאני בטוח שכולם כבר התהדו באיזשהו שלב דברי הרמב"ן המפורסמים, נכון, על זה שכל המצוות אינן אלא בארץ ישראל, והמצוות בחוץ לארץ זה רק מדין מציבי לציומים, מכירים דברי הרמב"ן, נכון, רמב"ן מפורסם, שעוד הגיע אליו בהמשך לימודנו כאן בסוגיה. בעצם הסיפור של התורה, של עם ישראל, זה ארץ ישראל, ובאמת אין מצוות לא בארץ ישראל, את כל המצוות אין. זאת אומרת, זה כמו שאולי יאיר התחיל להגיד קודם, אין סיפור כזה של עם ישראל מחוץ לארץ ישראל. אין תורה גם בלי ארץ ישראל, זה הסיפור הכי בסיסי, הכי ראשוני, הכי מרכזי, נכון? אז ככה דברים אני חושב מתוארים באופן מאוד מובהק, לפחות בדברים. ושוב, אני חושב יש כאן איזה היענות או המשך טבעי של הסיפור הגדול של התורה. אלא מה? שאנחנו עושים כמה חריגים מהסיפור הזה. תדעו, וכאן אני רוצה להצביע על שני חריגים שחז"ל טיפלו בהם בהרחבה. חריג ראשון הוא מערכת המצוות שאנחנו מוצאים בספר ויקרא, שמוזכרת יחד עם הציווי של כי תבוא אל הארץ. מערכת המצוות הזו יש לה אופי אחר לגמרי. המצוות שבספר ויקרא מתוארות בכי תבוא אל הארץ הן באמת מצוות חקלאיות. זאת אומרת, המצוות בספר ויקרא שביחס אליהן אנחנו מוצאים את הציווי את כי תבוא אל הארץ הן או חקלאיות או שנוגעות באמת לקיום הפיזי בארץ ישראל. כי תבוא אל הארץ כאן שאני נותן לכם לאחוזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם, נכון? אחר כך כי תבוא אל הארץ ומתעתם כל עץ מאכל והרלתם אורלתו את פריו. אחר כך העומר, ראשית קצריכם שיבוא אל הכהן, נכון? אחר כך שמיטה, ואחר כך גם במדבר, פרק תתפוף, פרשת הנסחים, נכון? פרשת הנסחים שכל כולה בעצם הקורבנות החקלאיים, זאת אומרת, גם היא כרוכה בתודעה שאנחנו, משעה שבאנו אל הארץ, אנחנו לא מביאים בה קורבנות של בהמות, אלא מביאים גם קורבנות חקלאיים. זאת אומרת, יש לנו מערכת שלמה, בנוסף לסיפור של כל מה שקראנו בספר דברים, יש לנו מערכת שלמה של מצוות חקלאיות שהן מתוארות כמצוות שמתקיימות משעה שבאים אל הארץ. כאן אני רוצה לטעון, בניגוד לתמונה שתיארנו קודם, כאן הקישור גם לארץ הוא הרבה יותר פשוט וטבעי, נכון? אלה מצוות שמתוארות בבעיה כי תבוא אל הארץ, מכיוון שהן באמת תלויות בארץ, במקום הפשוט, אלה מצוות חקלאיות. כשאתה עומד ומדבר עם עם ישראל במדבר על נסחים, אז אתה מניח שלא יהיו נסחים עד שהם יבואו לארץ, כי אין להם כרגע חיטה ושעורה כדי להביא מהם נסחים, נכון? אולי גם שמן אין להם, זאת שאלה טובה, אם היה שמן זרעית במדבר. אתה אומר, אם עצי שבטים הם יכלו לשתול, לא יכלו לגדל איזה שדה חיטה קטן? אכן, שאלה טובה.
אבל כשהמשנה אומרת, כל מצווה שהתלייה בארץ אינה נוהגת אליה בארץ, ברור שהיא לא מדברת על אדם שהוא הולך עכשיו בים. כל אדם שאין לו תינוק לא יוכל לעשות ברית מילה, ברור. אז אם
לא, אבל כאן אני יכול ללכת, אני יכול גם ללכת עוד צעד, וכבר באמת אני מסכים צעד נוסף, ולהגיד שבמילא גם הדברים האלה שתלויים בארץ, איפה עובר השלב, אני מסכים, כאילו, פשוט רגע את השאלה שלך, שבו מיליון תיאור טבעי שתגיעו לארץ ישראל תעשו את זה, כי כרגע אין לכם, זה הופך להיות מה?
חיוב.
אתם תהיו חייבים בזה רק בארץ ישראל. מי אמר? אולי גם בסמכות, אבל אני חוזר את מה שאתה מציב ואני מסכים עם השאלה שלך. זאת אומרת, לכאורה, מאופן התיאור של הפסוקים האלה לא עולה בהכרח שמה? שלא חייבים במצוות האלה בחוץ לארץ. נכון? הייתי בהחלט יכול לקרוא את התיאורים האלה כתיאורים פשוטים של כי תבוא אל הארץ ותעתם כל עצמא אחת ואל תבוא לאותו אימפריו. אבל הנה חינם היא גם אם תראו עצמא אחת, אם הייתה ואמינה שתראו עצמא אחת פה במדבר סיני, אז גם הייתם הם מתחייבים בעולם.
ציר זמן כזה.
למה שהתחייבתם? אתם מחויבים שתבוא אל הארץ, עכשיו אתם מחויבים בכל מקום?
אבל לכן
אני מזכיר שעולה יש גם בחוץ לארץ.
לכן אני חושב, אבל באופן כללי, בטח לפחות איך שאני קראתי את התוספתא וספרי, אני חושב איך לומר, ההבדלה שלו, שיש לה כמובן השלכות מעשיות לאיזה מצוות חייבים ואיזה לא, היא הבדלה, היא הבחנה שהיא בעיקרה תחבירית, סינטקטית ולא סמנטית. הוא לא חושב מה זה אומר, במובן, מה המשמעות של מצוות שתלויות בארץ מצד זה שהארץ איכשהו קשורה להם קשר סיבתי או... אלא הוא חושב אך ורק מבחינה לשונית. זה פסוקים שנראים ככה ויש להם את הצורה הזו, ואני מבדיל ביניהם באמצעות כללים לוגיים, כמו בניין אב למשל, בניין אב שתי פסוקים ופסוק אחד, שאלה כללים תחביריים, הם לא, הם לא, אין שום דבר סמנטי.
אז על זה אנחנו נצטרך לדון מחר בהרחבה. האם באמת, א', האם בניין אב הוא מבנה תחבירי ולא סמנטי, זאת שאלה גדולה, ובמיוחד שצריך לזכור שכשנדבר על לוגיקה, זה נכון שיש פה איזשהו סוג של לוגיקה, אבל זאת לוגיקה מאוד עמומה, בהינתן שהיא בוחרת במוש את טווח ההנחות שעל בסיסו היא קובעת את המסקנות שלה, ומאפיינת אותה באופן מאוד מאוד מסוים, שאין שום הכרח להנחות האלה דווקא, זאת אומרת, היא יכלה לבחור המון המון פסוקים אחרים ומצוות אחרות, והיא מגדירה מראש את ה... בוא נאמר, היא אומנם עובדת בסוף באופן, המתודה שלה היא תחבירית, אבל הנחות היסוד שלה לדעתי לחלוטין סמנטיות. טוב, ולכן אני חושב שצריך לקרוא את זה אחרת. אבל ענייננו רק נזכיר עוד חריג אחד, ובזה אנחנו נסיים, כי כבר כמו שאתם רואים, לאט לאט נהיה לי קול של דלעת. החריג האחרון הוא המקרה הראשון בתורה שמדובר באופן הזה, וזה הפרשייה בשמות פרק י"ג. והיה כי הביאך אדוני אל ארץ הכנעני אשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך, ועברת כל פתר רחם לאדוני וכל פתר שקר בהמה אשר יהיה לך זכרים לאדוני. למה זה דווקא כשמגיעים לארץ? עוד בהמשך. והיה לאות על ידך ולתותפות בין עיניך, כי בכל זה כיד הוציאנו השם ממצרים. עוד הסוגיה גם תעסוק בזה. פתר חמור ותפילין, נאמר מהם והיה כי הביאך. למה מה? עכשיו, אפשר לתת מעניין, אני חושב. זאת אומרת, זה לא... אפשר לפרש באופן פשוט שבאמת אלה מצוות שעניינה זכר יציאת מצרים, ולכן צריך להציב אותן על הרקע של הכניסה לארץ ישראל. זו התשובה הפשוטה, נכון? אבל כשאני קורא את הרקע בתוך שוב, בתוך התמונה המקראית הרחבה של הדברים של והיה כי הביאך, יש פה איזה חריקות בפרשייה הזאת. נכון? כי כשאני קורא שוב המון המון מצוות חקלאיות, ואני מכיר את הפסוקים של ספר דברים, וכולי, פתאום אני רואה את הפרשייה הזו, היא טיפה לא משתלבת בתוך התמונה, נכון? יש בה איזה
משהו... היא לא מספיק חקלאית.
היא לא מספיק חקלאית באופי שלה מצד אחד, ומצד שני אין בה גם את הדרמה הגדולה של ספר דברים. אם כי אנחנו שומעים פה, נכון, את הבעיה לראות על ידך ולזיכרון בין עיניך, והיה לראות על ידך ולתותפות בין עיניך, מאוד מזכיר את לשוניים של אותן פרשיות שאנחנו מכירים בספר דברים, נכון? שגם הן מתייחסות בדיוק לאותו אופן של אות וזיכרון, ככה שיש איזה הדהוד בין הפרשיות האלה. אבל אני חושב שעדיין, גם בעיני חז"ל, הפרשייה הזו היא פרשייה חריגה, והיא זוכה גם לטיפול בהמשך. על רקע הדברים שהיום, א', תוסיפו כדעתכם רחבה והטובה עוד מחשבה בעניין הזה, ומחר אני מציע לעבור צעד ולהיכנס, מי שעוד לא עשה את זה, למדרשי ההלכה ולמשנה והתוספתא, ועל בסיסן גם אל הבבלי והירושלמי, וכבוד השם גם יישלחו מקורות לראשונים קצת רמב״ם ורמב״ן וכולי, קצת בנושא הזה שמצאו את פרויקט מאז. בסדר? היו בטוב.